泪，所以都收下属于我走法的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחי וראי, הדף היומי יום חמישי חבבית בשבט תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף צדי א', השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זו היחסנה לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה. התדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמחולקת לפי חודשי השנה. אנחנו בפרק י' א', שהרי שבט זה החודש ה-11. היום הזה נקבע ליום טוב על שמת גסג לגס ובטלוק זהירותיו. היום הזה בשנת תף קוף, עלתה נשמתו הגדולה לגליזי מרומים של רבי יעקב בן רבי בנימין הכהן, פופ רשקץ, בעל שוט שב יעקב. היום הוא גם היום היורצייט, יום השנה לפטירתו של רבי שמעון בן רבי דוד אופנהיים, ראוות בודפסט, ובעל עמוד השחר ועוד. היום היורצייט של רבי מנחם מנדל בן רבי יהודה לייבוש מורגנשטרן, השרף מקוצק, ושל רבי יהודה לי בן רבי שלמה אייגר, בעל תורת אמת ואמרי אמת, ושל רבי יהודה לייבוש בן רבי יונה לנדה, בעל יד יהודה על שולחן ארוך יורה דעה, ושל רבי איחיה בן רבי איחיה בסיס, רעבד רדה בתימן, ושל רבי יהודה זאב בן רבי משה יצחק סגל, ראש ישיבת מנצ'סטר, ושל רבי יעקב מנחם מנדל ברבי יהושע זאב דייץ', בעל חמדה גנוזה, ושל רבי יעקב יצחק בן רבי אברהם צבי גלינסקי, מגיד המישרים, ראש ישיבת נוברדוק חדרה, ושל רבי ציון בן רבי סלח כהן זנגי, רם ישיבת פורת יוסף קטמון. לעילוי נשמותיהם של הצדיקים הללו, ולעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, יזכרם אלוקנו לטובה עם שאר צדיקי עולם, וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד לנשמותיהם התאורות לפני כיסא הכבוד, ימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ובעד כלל ישראל לישועת הכלל ולישועת הפרט, ולגאולה קרובה לבוא, במהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ועזים על לשחוק פינו, ולשוננו רינה. שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים את תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אלי ולא אבותיי, שלא ירע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. להבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, לרפואתם השלימה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, שלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום חמישי, פרק צדי א', בדיוק כמניין דפינו היומי, דף צדי א' במסכת בבא קמא. יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונה, נאמר לה, דוינו עם אכסי ומצודתי, אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת, כנפף תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תראה מפחד לילה, מחצי אוף יומה, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש רק בעיניך תמית, ושילומת רשעים תראה. כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעונך, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב בו עליך. כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעון לך פן תיגוף ואבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו, כי ידע שמי. יקראיני ועיניו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו ואחבדהו, אורך ימים אסביהו, והרהו בישועתי. מזמור קוף. מזמור לתודה ריאו לה, אדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה, דהו כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצול מריתו. בואו שערה בתודה חצרותה בתהילה, הודו לו ברוך הוא שמו, כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. גם הפרק תהילים הזה הוא ליום חמישי. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה, מקום ירחם עליהם. ויוציא מצרה לברכה ומאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה, בזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקיתא לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ה-90 דף צדי במסכת בבא קמא. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה גם התשובות. שאלה הראשונה הייתה, המוכר עבדו ופסק עמו על מנת שישמשנו 30 יום. במי מהם, במוכר או בקונה, שייך הדין יום או יומיים? והתשובה לרבי מאיר בראשון ולרבי יהודה בשני ולרבי יוסי בשניהם ולרבי אליעזר בשניהם לא. שאלה שנייה, מה סברת רבי יוסי בזה והתשובה? משום שהוא מסתפק עם קניין פירות כקניין הגוף וספק נפשות להקל. שאלה שלישית, מדוע סוברת הברייתא שעבד של שני שותפים אינו יוצא בראשי איברים והתשובה? משום שסוברת כרבי אליעזר שדרש כספו המיוחד לו, וכן יש לדרוש גם עין עבדו המיוחד לו. שאלה רביעית, כמה משלם המכה חברו על אוזנו או על לחיו? והתשובה, באוזנו סלע ולרבי יוסי הגלילי מנה צורי ובלחיו 200 זוז. שאלה חמישית, מה לומדים ממילות הפסוק או ואגרוף והתשובה לשימון התימני למעט כשהיכה באבן שראו העידים ונאבדה האבן מידם קודם שבאו לבית הדין ולרבי עקיבא למעט כשנאבדה מתחת יד העדים? והשאלה האחרונה לדף צדי הייתה, שור תם שהעמית ואחר כך הזיק, מדוע לא משלם? והרי אפשר שיגבו תחילה את השור ויחרוש בו ואחר כך נדיננו בדיני נפשות. והתשובה, כיוון שאם היה גובה הוא לגמרי, הוא נהיה בעל השור ולא ממתינים לו עד שישתלם מן החרישה. כך מפרשים התוספות. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה אתמול בתלמוד תורתנו, בדף צדי, דף ה-90 במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי אלי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, כ"ב בשבט, תשפ"ד, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בדף ה-1 ו-90, דף צדי א', במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף צדי עמוד ב', 6 שורות לפני סוף הדף, מן המילים תנו רבנן, שור תם שהמית והזיק, דנין אותו דיני נפשות ואין דנין אותו דיני ממונות. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מביאה הגמרא ברייתא בעניין שור שהמית אדם והזיק לממונו, ודנה האם היא דווקא כאחד מן התנאים האמורים בברייתא האחרונה. נאמר בעניין שור שהמית אדם בספר שמות פרק כ"א פסוקים כ"ח עד למד, וכי יגח שור את איש או את אישה ומץ הכל יסכל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי. ואם שור נגח ומתמול שלשום והועד בבעלה ולא ישמרנו והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו. בעניין שור שיזיק לממונו של אדם נאמר, וכי יגוף שור איש את שור רעהו ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון. או נודע כי שור נגח ומתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו. והיינו שבשור שהמית אדם, בין אם היה השור תם בין אם היה השור מועד, סוקלים את השור, אלא שבעליו של התם נקיים ובעלי השור המועד משלמים כופר. בשור שהזיק לממונו, אם היה השור תם משלם את חצי הנזק מגופו, אם היה השור מועד משלם נזק שלם מן העלייה, דהיינו כסף או שור אחר. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שור תם שעדיין לא נגח 3 נגיחות שהמית אדם ואחר כך הזיק ממון של אדם, וכגון שנגח את שורו של חברו, בית הדין דנים אותו רק דיני נפשות על מה שהמית וסוקלים אותו, ואין דנים אותו דיני ממונות לשלם על מה שהזיק, שהרי שור תם בעליו משלם על נזקיו מגופו על ידי שמוכר אותו ומשלם לנזק את חצי דמיו, וכיוון שנתחייב השור סקילה אינו יכול למוכרו. ושור מועד שהמית אדם ואחר כך הזיק ממון של אדם, דנים אותו בראשונה דיני ממונות על מה שהזיק ומחייבים את בעליו לשלם נזק שלם, ואחר כך חוזרים ודנים אותו דיני נפשות על מה שהמית וסוקלים אותו, וחיוב הבעלים לשלם את הנזק ומן העלייה, דהיינו משאר הנכסים שיש לו. ותם הקדימה פה התבהר לאלן בגמרא, מוסיפה הברייתא, קדמו ודנו לשור המועד דיני נפשות קודם שדנו דיני ממונות, שוב אין חוזרים ודנים אותו דיני ממונות. בקשה הגמרא, וכי קדמו ודנו דיני נפשות, מה יהווה מה בכך? והרי אף שסוקלים את השור לידר ולדיין אינה מממונות, מכל מקום אפשר אחר כך לדון אותו גם את דיני הממונות. כי כיוון שאינו משלם מגופו אלא מן העלייה, את זה הבעלים יכולים לשלם גם אם סקלו את השור. מתרץ את הגמרא, אמר רבה, השכחתינו לרבנן דבי רב, מצאתי את החכמים היושבים בבית המדרש, דייתוי וקאמרי, שישבו ואמרו תירוץ לקושייה הזו. אמני, ברייתא זו כשיטת מי היא? בשיטת רבי שמעון התימני היא. דאמר בברייתא הקודמת, מה אגרוף מיוחד שמסור לעידה ולעידים, אף כל שמסור לעידה ולעידים, דהיינו שצריך להביא את הדבר המזיק לבית הדין, כדי לעומדו. וברגע שסקלו את השור, אי אפשר כבר לעמוד אותו. לגבי הנזק שהוא הזיק, ממון של אדם אחר. אלמה מבואר מדבר רבי שמעון התימני, ואינן עומדנה ועידינה, שצריך שיעמדו דייני בית הדין, שאכן הדבר המזיק יכול לעשות חבלה זו, גם בנזקים ולא רק במיטה. שכן רבי שמעון התימני דיבר על נזקים, שהרי למד את דבריו מן הפסוק, והיכה איש את רעהו באבן ובאגרוף. והפסוק הזה מדבר בנזקים ולא במיטה. כי כתוב בהמשך הפסוק, ולא ימות ונפל למשכב. ואם כך, אף שור זה שהזיק, צריך שיעמדו, אם הוא אכן ראוי להזיק כפי שהזיק. ואף שימית וכבר עמדו שראוי להמית, ואם כן כל שכן שראוי להזיק, מכל מקום צריך עומד חדש שראוי להזיק, כיוון שהעומד למיטה נעשה רק על האופן שבו נגח, אם היה ראוי להמית, כגון עם מה נגח, עם גופו או עם קרנב, ואיכן נגח בגופו של המת, האם במוחו או בליבו, ואכן ראו שהיה יכול להמית. כעת עומדים את ההזק שעשה, אם אכן היה ראוי להזיק, שהרי אפשר שרק דחף או בעת מעט, באופן שאינו ראוי להזיק, וכן אפשר שאף שנגח בקרנו לא נגח בכוח, או שלא עשה כן, במקום שראוי להזיק בגוף הניזק, ולכן צריך אומדנה חדשה, כך מסביר הים של שלמה. ממשיכה הגמרא ואומרת, והה ושור מועד זה שהמית והזיק, כיוון שכבר דנו אותו על שהמית, גמר דינה לקטלה, גמרו בית הדין את דינו למיטה, לא משאינה ללאומדנה דווי דינה. אין הדיינים משאים את עשיית גזר דינו כדי שיוכלו לעומדו בבית הדין, ולא מענינן לדיני, ולא מענים את דינו. כל גזר דין שאין עושים אותו מיד אלא מעיינים בו, נקרא עינוי הדין ואסור. כך רשי במסכת מועד קטן דף י' עמוד ב'. והטעם שאסור לעשות כן, משום שכתוב אהבת לרחה כמוך, שכשם שלמדו מפסוק זה שצריך לברור לנידון למיטה, שתהיה לו מיטה יפה, כך שללמוד מזה, שלא לענות את דינו. כך אומר היד רמה. ולכן אם כבר דנו אותו בדיני נפשות למיטה, שוב אין דנים אותו בדיני ממונות על מה שהזיק, אלא סוקלים אותו מיד. עכשיו מביאה הגמרא ביור אחר לברייתא הזו, ממשיך רבה בדבריו, ולאחר שיושבי בית המדרש אמרו לי כן, אמינא לאוהנא, אני אמרתי להם, אפילו תימא, גם אם תאמרו שהברייתא הזו היא כשיטת רבי עקיבא, שאין צריך לעמוד את הדבר המזיק בבית דין, מכל מקום לא יהיה קשה, מדוע כשדנו את השור בדיני נפשות, לא חוזרים ודנים אותו דיני ממונות? כי אפשר לתרץ אחר במה יסקינן, במה עוסקים בברייתא הזו, כגון שברח בעל השור לאחר שדנו את שורו בדיני נפשות. והרמב"ם פירש שהשור עצמו ברח, ולכן אי אפשר עכשיו לדונו בדיני ממונות על מה שהזיק, כיוון שאין מחייבים את האדם שלא בפניו. מקשה הגמרא, אם מדובר כשברח בעל השור, הרי גם כי לא דנו בדיני נפשות, גם כשלא דנו את השור בדיני נפשות על מה שהמית, יהיה קשה על המבואר בברייתא שדנים אותו דיני ממונות תחילה, ונשאלת השאלה איך ידנין עלי, דיני ממונות בלא בעלים, כיצד דנים אותו בדיני ממונות בלא הבעלים, והרי אין מחייבים את האדם שלא בפניו. תרץ לגמרא, מדובר דקביל סעדי וברח, קיבלו בית הדין את עדות העדים בפני בעל השור על נגיחות שורו שהמית והזיק, ולאחר מכן הוא ברח, ולכן יכולים בית דין לפסוק את דינו ולחייבו ממון, כיוון שקיבלו את העדות על כך. אבל אם כבר דנו דיני נפשות קודם, אין לנו לדונו על הממונות, שכיוון שברח, אין מאחן לשלם. ומדובר שאין לבעליו נכסים לגבות מהם את נזקו. מקשה הגמרא, אף שלא דנו עדיין דיני נפשות, סוף סוף מאיך משתלם, מאיכן ישלמו לנזק על נזקו לאחר שברח בעל השור? תרץ לגמרא, משלמים לו מרידיה, מחרישת השור, שמשאים את השור ומזכירים אותו לחרישה, ודמי השכירות ייתנו לנזק, ואחר כך ידון אותו בדיני נפשות והסכלו. אבל אם כבר קדמו ודנו דיני נפשות להיסכל, לא משאים את קיום גזר הדין, כדי למסור אותו לחרישה בשכירות, ולא מענים אותו אלא סוקלים אותו, ואין דנים אותו דיני ממונות כלל. מקשה הגמרא, יחי, אם אכן מדובר בברייתא, כשברח בעל השור לאחר שקיבלו את העדות וגובים את תשלום הנזק מדמי שכירות השור, אם כן גם בשור תם, נידניני דיני ממונות ברישה, בתחילה נדון אותו בדיני ממונות על מה שנגח את השור, ונשתה למרידיה, ונזכיר את השור לחרישה ונשלם לנזק את נזקו מדמי השכירות, ועד הר נידניני דיני נפשות, ואחר כך נדון אותו בדיני נפשות על מה שהמית אדם ונזכלנו. ומדוע אמרה הברייתא שאין דנים את השור התם שהמית והזיק בדיני ממונות כלל? תרץ לגמרא, אמר רב מרי בריידר אף כהנא, זאת אומרת, מבואר מדברי הברייתא שלא אמרה כך, רידיה עלייה דמראו, שהזכרת השור לחרישה אינה נחשבת לפעולה בגופו של השור כמכירת השור עצמו, אלא נחשבת כעליית בעל השור, כלומר כשאר נכסיו, וכיוון ששור תם אין בעליו משלם מן העלייה אלא מגופו של השור, לכן השור תם אינו משלם את הנזק על ידי דמי שכירות השור. מסתפקת הגמרא בחפץ שהזיק משלם בכל מקרה, או שיש לאמוד אותו אם אכן ראוי הוא להזיק את הנזק הזה? איבא אילו הסתפקו בני הישיבה, יש עומד לנזקין, או אין עומד לנזקין? האם צריך לאמוד חפץ שהזיק, האם אכן ראוי הוא להזיק, או אינו ראוי ויפטר, או אין עומד לנזקין? אין צריך לאמוד אם ראוי להזיק כך. ומבאר את הגמרא את זה הספק. מי אמרין על הקטל ההוא דאמדינן? האם אומרים שדווקא בדבר שהרג אדם עומדים אותו דבאחי נפקא נשמה, שבמעשה פלוני יוצאת הנשמה, כלומר שראוי הוא להרוג, אבל באחי לא נפקא נשמה, במעשה פלוני לא יוצאת הנשמה ואין הוא ראוי להרוג, שנאמר ואם באבן יד אשר ימות בה יקאו וימות רוצח הוא, מות יומת הרוצח שחייב מיתה רק אם זרק על הנהרג אבן שראויה להרוג, אבל לנזקין אין עומדים, כיוון שאפילו בחפץ כל דו שיזיק משלם כפי שיזיק לבסוף, ואף שאינו ראוי להזיק כפי שיזיק, כיוון שלפעמים אפילו חפץ כלשהו יכול להזיק כך. עוד דיל מה שמה נאמר, לא שנה, אין דין הנזקים שונה בכך מדין ההריגה, ואף חפץ שיזיק צריך לאמוד אם אכן ראוי הוא להזיק כפי שיזיק. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מן המשנה. תשמע, יש ללמוד את הדין בזה ממה ששנינו במשנה לאל בדף נון עמוד ב', שבין החופר בור עגול ובין החופר שיח או מערה חריצים או נעיצים שהם סוגי בורות אחרים, על הכל חייב. ממה שהזכירה התורה בור הוא כדי ללמוד ממנו. מה בור? כשם שבור האמור בתורה מדובר שיש בו כדי להמית, דהיינו שהוא עמוק 10 טפחים, משום שסתם בור עמוק 10 טפחים, אף בכל שאר סוגי הבורות שחפר, חייב על הנזק כשנפלה בהם הבהמה ומתה, דווקא כשיש בו כדי להמית, דהיינו שהוא עמוק 10 טפחים. אבל אם היו הבורות פחותים מ10 טפחים ונפל לתוכו לתוך אחד מהבורות הללו שור או חמור ומת, פטור מלשלם עליו. ואם הוא זק בו בנפילתו לבור, חייב לשלם על נזקו, כיוון שאף שאינו ראוי להמית, מכל מקום ראוי הוא להזיק. ומברר את הגמרא מה כוונת המשנה, שאם היו הבורות פחותים מ10 טפחים והוזקה בהם הבהמה, חייב לשלם על הנזק. מה אליו? ממטה למעלה כחשיב. האם אין כוונת התנא למנות את עומק הבור מלמטה למעלה, והיינו מעומק הטפח הראשון שהוא עומק מועט, ועד למעלה מזה, כל שפחות מ10 חייב. ואחי כאמר, כך כוונתו לומר, שאם היה הבור עמוק מטפח ועד 10 טפחים, מיטה לקה נזקי ניקה. אין הבור ראוי להמית, אלא רק להזיק, ולכן חייב רק אם הוזקה בהמה שנפלה לתוכו ולא היא מתה. אלמה מוכח מן המשנה שלנזקין חייב לשלם, אפילו אם החפץ שהזיק היה בגודל כל דהו. שהרי כאן, אפילו אם היה הבור עמוק טפח והזיק, חייב. ושמע מן המוכח מזה שאין עומדים לנזקין, אלא חייב בכל חפץ שהזיק, אפילו היה קטן ביותר. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת לו, אין התנא מונה את עומק הבור שמחייב בנזקין, ולא במיטה מלמטה למעלה, דהיינו מטפח ועד פחות מ10 טפחים, אלא מלמעלה למטה כחשיב. התנא מונה את עומק הבור לנזקים מלמעלה למטה, דהיינו מפחות מ10 טפחים ולמטה. ואחי כאמר, כך כוונת התנא לומר, שאם הבור עמוק לכל הפחות 10 טפחים, מיטה איקה, שייכת מיטה בבהמה נופלת לתוכו, אבל פחות מ10 פורטה. אם הבור עמוק מעט פחות מ10 טפחים, דווקא נזקין איתה. דווקא נזקים שייכים בבהמה נופלת לתוכו, אבל מיטה לקה לא שייכת בבור כזה מיטה. ולעולם אי מלך, לעולם אומר לך, שיש עומד לנזקים, צריך לאמוד את הדבר שיזיק, שייתכן שחפץ כלשהו באמת אינו ראוי להזיק. וכל מידה ומידה ובכל דבר ודבר שיזיק, כאחד עם מיטה זקבי, בעינן, צריך לאמוד כמה היא יכולה להזיק. ולפי עומדן זה, צריך המזיק לשלם. מנסה הגמרא לפשוט את הספק ממקום אחר, תשמע, בואו שמע ראיה שנינו בברייתא במסכת קידושין בדף כ"ד עמוד ב', איכהו עלינו, אם איכהו לאדם עלינו, ועל ידי ההכה שמאו נהיה עיוור, או שאיכהו על אוזנו וחרשו נהיה חרש, עבד כנעני יוצא בהם במעשים אלו לחירות. משום שעבד כנעני יוצא לחירות בנטילת אחד מ24 ראשי איברים. בתורה נאמר כך על הפלת שן וסימוי עין בלבד, וחכמים למדו במסכת קידושין בדף כ"ה שכוונת התורה היא אף לשאר ראשי האיברים. אבל אם לא איכהו עלינו ממש, אלא איכה בכותל כנגד עינו ואינו רואה מחמת עוצם המכה, או שיקה בכותל כנגד אוזנו ואינו שומע מחמת עוצם המכה, אין העבד יוצא בהם לחירות. מברר את הגמרא מה הייתה, מה הטעם שאם יקה בכותל כנגד עינו ואוזנו אינו יוצא בהם לחירות? לאו משום, דבעינן אומדנה. האם אין הטעם משום שצריך לאמוד, האם המכה יכולה לסמא את עינו לחרש את אוזנו? ובאופן זה שלא יקהו על עינו, עומדים שאין המכה ראויה לכך, אלא מזלו גרם לו שיסתמא או יתחרש. ושמע מינה יש אומדנה לנזיקין, ומוכח מכאן שצריך לאמוד את הדבר המזיק, האם ראוי הוא להזיק כפי שהזיק. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת לו, אין הטעם שכשהיכה בכותל כנגד עינו של העבד ונסתמה, או כנגד אוזנו ונתחרש, אינו יוצא בהם לחירות. משום שצריך לעמוד את המכה עם ראויה היא לכך, לא זה הטעם, אלא משום דאמרינן, אומרים שהוא דאבית נפשי, העבד הפחיד את עצמו שנתן ליבו לפחד, מכל המכה ששמע פתאום ומשום כך נסתמע או נתחרש. ולא המכה עצמה גרמה לו את הנזק הזה, לפיכך הנה יוצא לחירות שאין זה מעשה של האדון. ומביאה הגמרא הוכחה לכך, כדי תניא, שנינו בברייתא ליל בדף נ"ו עמוד א', וכן במסכת קידושין בדף כ"ד עמוד ב', המבעית המפחיד את חברו, פטור מלשלם לו על נזקו מדיני אדם, דהיינו שאין דייני בית הדין יכולים לחייבו בזה, וחייב לשלם בדיני שמיים שלא יצא ידי חובת דיני שמיים עד שישלם. ומבאר את הברייתא כיצד הוא האופן שבו שייך הדין הזה, כגון שתקע בפיו באוזנו של האדם וחרשו בכך, פטור מדיני אדם כיוון שלא עשה בו מעשה בגופו, אבל בדיני שמיים חייב, כיוון שמכל מקום נתכוון להזיקו. אבל אם החזו ותקע באוזנו וחרשו, חייב לשלם גם בדיני אדם, שכיוון שעשה בו מעשה בגופו, נחשב הנזק מעשה של המזיק. ומבואר בברייתא הזו, שאם לא עשה מעשה בגופו של הניזק, אין נחשב כמי שעשה הוא את הנזק ופטור מלשלם. וכמו כן אפשר לפרש שמטעם זה, אם היה ניזק עבד כנעני, אינו יוצא בזה לחירות, וכתחיית הגמרא. מנסה הגמרא לפשוט את הספק ממקום אחר, תשמע, בואו שמע ראיה שנינו בברייתא, שמופיע בתוספתא, בכל חמישה הדברים שצריך המזיק לתת לניזק, שהם דמי הנזק, הצער, הריפוי, השבט והבושת, השנויים לאל במשנה בדף פ"ג עמוד ב', עומדים אותו את הניזק כמה הם דמי התשלומים הללו ונותנים לו את הדמים מיד. העומד לנזק, לצער ולבושת, הוא על העבר. כמה ניזוק ונצטער והתבייש בחבלה, אבל העומד לגבי ריפוי ושבט הוא עד שיתרפא. דהיינו, עומדים דבר עתידי כמה זמן ראוי להיות חולה מחמת המכה הזו ולא יוכל לעבוד לפרנסת מזונותיו, וכן כמה יצטרך לשלם לרופא לצורך רפואתו. וכן עושים בכל שאר הדברים שצריך המזיק לשלם לניזק. עמדו לכמה ימים צריך כדי להתרפא, ולבסוף היה מתנבנה והולך, נחלה יותר, ונתברר שצריך יותר ימים ויותר דמי ריפוי כדי להתרפא ממה שעמדו. אין נותנים לו אלא כמו שעמדו, משום שתקנת חכמים זו שיעמדו בתחילה כמה צריך לרפואתו עד שיתרפא היא לטובת המזיק, שלא יצטרך להתאפל עם הניזק יום יום בכדי לראות כמה צריך לרפואתו בכל יום מימי חוליו, כך מסביר הים של שלמה. או מסביר אסמה, שלא יתרשל הניזק ברפואתו באומרו, כיוון שדמי הרפואה מוטלים על המזיק, הצערנו בכדי שיוצאים המון הרבה. ולכן אף אם צריך לבסוף יותר מכך, המזיק אינו צריך להוסיף יותר. ואם עמדו לזמן מרובה ולבסוף עברי בזמן מועט יותר, בצורך דמי ריפויו הוא פחות ממה שעמדו, מכל מקום נותנים לו כל מה שעמדו, משום שאכן כפי שעמדו, היה צריך להתרפא בזמן מרובה, אלא שמן השמיים ריחמו עליו והבריאו אותו בזמן מועט יותר. שמע מינה מוכח מן הברייתא הזו שיש עומד לנזקין, וכשם שצריך לאמוד את האדם כמה הוא צריך לקבל בדמי נזקו, כך גם צריך לאמוד את הדבר המזיק אם אכן ראוי הוא להזיק כפי שהזיק. דוחה הגמרא ואומרת, למי מד גברא לאמוד את האדם כמה לי קצר מעמקה וכמה לא מקצר, לא כמי ביילן דוודאי המדינן. לאמוד את האדם כמה הוא ראוי לחלוט מחמת המכה הזו, וכמה אינו צריך לחלוט מחמת המכה, לא נסתפקנו שוודאי צריך לעומדו לכך, כפי המבואר בברייתא. כי אם לא יעמדו בידין, יאמר הניזק שעדיין הוא חולה, בשעה שהוא כבר אינו חולה. אלא כי כמי ביילן הספק שלנו הוא למי מד חפצה, לאמוד את החפץ שהזיק. היא אבידה, היא נזקה או לא? אם אכן ראוי הוא להזיק את הנזק הזה או לא, מה היא, מה הדין? וזה לא כתוב בברייתא, אם אכן צריך לעומדו לכך או לא. פושטת הגמרא את הספק מברייתא תשמע, בואו שמע ראיה שנינו לאל בברייתא בדף צדי עמוד ב', כתוב בפסוק, ויקה איש את רעהו באבן ויגרוף, שמעון התימני אומר, יש ללמוד מן הפסוק הזה, מה אגרוף מיוחד שמסור לעידה, כשם שאגרוף מיוחד בכך שמסור לעידה לדייני בית הדין, ולעידים לעומדו אם אכן ראוי הוא לעשות חבלה כזו כפי שחבל או לא, אף כל דבר שיזיק, צריך להיות מיוחד בכך שמסור לעידה ולעידים לעומדו אם ראוי הוא להזיק כפי שיזיק. אבל אם ראו אותו העידים ואחר כך נאבד מהם אותו חפץ ואין יכולים להביאו לבית הדין כדי לעומדו, פטור המזיק מלשלם. שמע מינה מוכח מן הברייתא הזו שיש עומד לנזקין, שמע מינה, וצריך לאמוד את הדבר שהזיק אם אכן ראוי הוא להזיק כפי שהזיק. כאמור מסיקה הגמרא, אכן מוכח מכאן שיש עומד לנזיקין. דנה הגמרא במה שמבואר בברייתא לאל שעומדים את הניזק כמה הוא צריך לקבל מחמשת הדברים. אמר החכם שנינו בברייתא עם המדוע שצריך לימים רבים כדי להתרפא ולבסוף עברי בזמן מועט יותר, נותנים לו כל מה שעמדו. מבאר את הגמרא שתנא זה מסייע לרבא, דאמר דין דומה לגבי דמי השבט. דאמר רבא, איימן דעמדו לכול היום, הניזק שעמדו שלא יוכל לעבוד כל היום מחמת המכה שהיכהו המזיק וצריך לתת לו שכרו של כל היום. ולבסוף יתפח לפלגה די יום, הנתרפא כבר בחצי היום וכאבי דוידתה, ויכול הוא כבר לעבוד בעבודתו, יאבין עלי דכול היומה. נותנים לו את שכר עבודתו של כל היום, שכן לפי מה שעמדו בתחילה, אכן לא היה ראוי לעבוד כל היום. אלא שמן השמיים הוא דרך מעלי, מהשמיים ריחמו עליו וריפו כבר באמצע היום. שלינו במשנה רקק והגיע בו הרוק והעביר, נותן לו 400 זוז, מגבילה הגמרא את הדין הזה, אמר רב פאפה, לא שנו לו נאמר במשנה שאם ירק באדם והגיע אליו הרוק, משלם לו 400 זוז, אלא אם כן הרוק הגיע בו בגופו של האדם. אבל אם הגיע רק בבגדו, לא. לא אמרו כן, מקשה הגמרא אף אם הגיע הרוק רק לבגדו ונהבי, כי בייש בדברים, שהתחייב כאילו בייש אותו בדברים, ולמקשה היה פשוט שבישו בדברים חייב, כיוון שסתם ביושו בדברים. וכיוון שבמשניות הקודמות לאל בדף פי ג' ובדף פי ו' כתוב שהמבייש חייב בדמי בושת, נמצא שהמבייש בדברים חייב. תרץ את הגמרא, אמרי במערבה, אמרו בני הישיבה שבארץ ישראל משמי דרב יוסי ברבין, זאת אומרת, מוכח מדברי המשנה כפי שביער אותה רב פאפה, שאם בישו בדברים ולא עשה מעשה, המביישו פטור מכלום ואינו חייב בדמי בושת. שהרקיקה על בגדו יותר מביוש מלביישו בדברים, ומכל מקום פטור כפי שלמד רב פאפה מן המשנה, אם כן כל שכן שבישו בדברים, שהוא פחות מביוש מרקיקה על בגדו, שהוא פטור. כך אומר המגלה העמוקות, והטעם שפטור אם לא הגיע הרוק לגופו אלא לבגדו, או בביישו בדברים, בייר הראש, משום שתשלום הבושת, כתוב בתורה בפסוק ושלחה ידה, היא החזיקה במבושה וקצות לה את כפה. במבואר לאל בדף כוח עמוד א', שהכוונה היא שחייבת לשלם המון, ושם מדובר שעשה מעשה בגופו של המתבייש. ויש ללמוד מזה שאם לא עשה מבייש מעשה בגופו אלא בבגדו או בדברים, פטור מתשלומי הבושת. אומרת הגמרא שנינו במשנה זה הכלל, לגבי תשלום הבושת, הכל לפי כבודו. מסתפקת הגמרא בכוונת דברי תנא קמא איבאי לו הסתפקו בני הישיבה, תנא קמא שאמר שסכום דמי הבושת תלוי לפי כבודו של המתבייש, האם לכולה כאמר כוונתו היא להקל על המבייש, או שמא לחומרה כאמר כוונתו היא להחמיר על המבייש. ומבארת הגמרא את הספק, האם לכולה כאמר והכוונה זה שיעור התשלום האמור במשנה שחייב לשלם את דמי הבושת, הוא דווקא אם היה המתבייש אדם עשיר ומכובד, אבל איקה יש מתבייש עני, זה לא באי למשקל כולאי שלא צריך ליטול בדמי בושתו כל כך הרבה, אלא תשלום מועט יותר, או דילמה, לחומרה כאמר, או שמה לחומרה כאמר, והיינו ששיעור התשלום האמור במשנה הוא, כשהיה המתבייש אדם עני, אבל איקה עשיר, אבל כאשר המתבייש הוא עשיר, זה באי למיטב לתפי, שצריך המבייש לתת לו בדמי בושתו תשלום מרובה יותר. פושטת הגמרא את הספק תשמה, יש ללמוד את הדין הזה מהמשך דברי המשנה. מדי כאמר מכך שאמר רבי עקיבא שאין סכום דמי הבושת תלוי לפי כבודו של המתבייש, אלא אפילו עניים ביותר שבישראל שנתביישו, רואים אותן כאילו הם בני חורין, עשירים ומכובדים שירדו מנכסיהם, ועדיין מחזיקים במעמדם ולכן נותנים להם כפי השיעור האמור לאל, משום שאף הם בני אברהם, יצחק ויעקב ולכן הם שווים לעשירים שירדו מנכסיהם. ואף שבא רבי עקיבא להחמיר ולהשוות עניים כעשירים מכל מקום, לא חייב את האדם שפרה את ראשה של האישה כי אם ב-400 זוז כשיעור האמור במשנה. שמע מינה מוכח מכך שתנא קמא שאמר שהכל לפי כבודו של המתבייש, הכל תלוי לפי כבודו של המתבייש לכולה כאמר. כוונתו להקל על המבייש ששיעור 400 זוז האמור במשנה הוא דווקא אם היה המתבייש עשיר, אבל בעני נותן לו פחות מהם. ועל כך חלק רבי עקיבא ואמר שאף לעני נותנים סכום כזה. מסיקה הגמרא, שמע מינה אכן מוכח מהמשנה שתנא קמא נתכוון להקל על המבייש, שאם היה המתבייש עני נותן לו שיעור מועט יותר לפי כבודו. ואומר רש"י, אין לפשוט להפך, שהתנא הראשון התכוון בדבריו להחמיר ששיעור 400 זוז הוא לעני, אבל הכל לפי כבודו של העשיר משלם יותר מהסכום האמור, ורבי עקיבא סבר שצריך להחמיר יותר, ואפילו לעני שבישראל צריך לתת לו יותר מ-400 זוז. אי אפשר לומר כך שאם כן, מדוע במעשה שהביאה המשנה לאחר מכן, בחד שפרה ראש אישה, חייבו רבי עקיבא לתת לה 400 זוז, כפי הסכום האמור במשנה במקרה הזה, ולא חייבו ביותר מכך, אלא ודאי גם רבי עקיבא לא סבר שצריך לתת לעני יותר מן הסכום הזה, אלא רק כפי הסכום האמור במשנה. והתנא הראשון כוונתו להקל יותר, שרק בעשיר ומכובד נאמרו הסכומים הללו, אבל אם היה מתבייש עני נותן לו פחות מהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה ומעשה באחד שפרה ראש האישה בשוק בעת לפני רבי עקיבא וחייבו לתת לה 400 זוז, אמר לו תן לי זמן ונתן לו זמן. מקשה הגמרא, ומי יאבינן זמן וכי נותנים זמן למבייש עד שישלם את דמי הבושת ולא מחייבים אותו לתת אותם מיד? וכפי שעשה רבי עקיבא ואמר רבי חנינה, אין נותנים זמן לתשלומי החבלות, אלא מי שנתחייב בהם צריך לתת אותם מיד. תרץ לגמרא, כי לא יאבין עלי, אי מתי לא נותנים לחייב זמן עד שישלם מה שנתחייב, דווקא לחבלה, דיינו לתשלומי הנזק או הריפוי או השבט. דחסרי ממונה, שבכל אלו הפסידו ממון, ואינו רשאי להשות אצלו את הממון שהפסידו, אבל לתשלומי הבושת, לבמה שבישו לו חסרי ממונה, לא הפסידו ממון, אלא רק נתחייב לשלם לו על מה שנתבייש, בזה יאבינן. נותנים לו זמן עד שישלם, וכפי שאכן עשה רבי עקיבא. שנינו במשנה שמרה עומדת על פתח חצרה, אמר לו, לזו אני נותן 400 זוז. אמר לו, השיב לו רבי עקיבא, לא אמרת כלום, החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור, אבל אחרים שחבלו בו חייבים. מדברת הגמרא אודות המעשה שמובא במשנה לאל בדף צדי עמוד ב', מעשה היה באחד שפרה גילה את ראש האישה בשוק ובאת לפני רבי עקיבא וטבעה את המבייש שישלם לה את דמי בושתה. חייב רבי עקיבא את המבייש לתת לה 400 זוז. אמר לו המבייש, רבי, תן לי שעות זמן קודם שאשלם את הסכום הזה, ונתן לו רבי עקיבא זמן. הלך אותו אדם והמתין לאישה מחוץ לביתה עד שראה אותה כשהיא עומדת על פתח חצרה, ואז שיבר את הקד שלו בפניה, ובתוך הקד היה איסר שמן, כמות של שמן. כשראתה זאת האישה מתוך קמצנותה גילתה את ראשה, והייתה מטפחת בידה על השמן ומנחת ממנו בידה על ראשה כדי שישאב שערה מן השמן ותצניעו בביתה. מיד העמיד עליה אותו אדם עידים שאירוע במעשה הזה, ובא עמם לפני רבי עקיבא ועידו לפניו שכך עשתה. ואז אמר אותו אדם לרבי עקיבא, וכיל האישה הזו ראוי שיהיה הדין שאני נותן לה 400 זוז בדמי בושתה? הרי היא עצמה לא נתביישה לעשות מעשים כאלו מתוך קמצנותה. אמר לו רבי עקיבא, טענתך אינה כלום, כי הרי החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי, כי הוא משחית את גופו, הוא פטור, ואין שום צד לחייב אותו בתשלומים, מכל מקום אחרים שחבלו בו הם חייבים לשלם לו. אם כן הוא הדין גם בבושת, אדם יכול לבייש את עצמו, אבל אחר שבייש אותו חייב לשלם. דנה הגמרא במה שמבואר במשנה שאין אדם רשאי לחבול בעצמו. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא, אמר לו רבי עקיבא, לאותו אדם צללת במים אדירים, כלומר יגעת כצולל במים אדירים, כדי לפתור את עצמך מדמי בושתה של האישה הזו ולהוכיח שאישה זו כבר בזויה. וניסית להוכיח זאת כיוון שביישה את עצמה, והעלית חרס בידך, כלומר לא העלית כלום בידך כדי לפתור את עצמך, כמעלה שברי חרס בידו שאינם רואים לכלום. כיוון שאדם רשאי לחבל בעצמו, ולכן אף אישה זו יכולה לבייש את עצמה, ומכל מקומתה שביישת אותה, אינך חייב לשלם ל-400 זוז בדמי בושתה. בדברי הברייתא שאדם רשאי לחבל בעצמו, סותרים לדברי המשנה שאדם אינו רשאי לחבל בעצמו. תרץ את הגמרא, אמר רבא, לא קשה, אין סתירה בין המשנה והברייתא. כאן במשנתנו מדובר בחבלה, וזאת אין אדם רשאי לעשות בעצמו, כיוון שמזיק לעצמו בכך, כפי שתבהר הגמרא את הטעם בזה לכמן בדף צדי א' עמוד ב', וכאן בברייתא מדובר בבושת שאדם רשאי לבייש את עצמו, כיוון שאינו מזיק לעצמו בכך. מקשה הגמרא, והמתניתין בבושתו, והרי אף במשנתנו מדובר בבושת, שהרי דין זה מובא מיד לאחר המעשה באחד שבייש אישה, וכל המשנה מדברת בדיני תשלומי דמי הבושת, ומכל מקום קטני, בכל זאת שנינו בדעת רבי עקיבא, החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי לעשות, כן, מכל מקום הוא פטור, הרי שדין המשנה שאדם אינו רשאי לחבול בעצמו, כולל גם שאף לבייש את עצמו אינו רשאי, ולא כפי שאמר רבי עקיבא בברייתא. תרץ את הגמרא, אחי כאמר לי, כך אמר רבי עקיבא לאותו אדם, לא מבעיה בבושת זה פשוט, ואין צריך לומר, שכיוון שביישת אותה אתה חייב לה את דמי הבושת, ואין אתה נפטר, במה שהאישה ביישה את עצמה, משום דאדם רשאי לבייש את עצמו, וממילא אין זה פותר את האחרים שביישו, אלא אפילו בחבלה ממש לאין אדם רשאי לחבול בעצמו, והיה אפשר לומר שכיוון שחובל בעצמו ואינו מקפיד על חבלת גופו, הרי הוא כמקולקל כבר לעניין זה, ואין אחרים שחבלו בו חייבים לשלם את דמי נזקו, מכל מקום אין הדין כך, אלא אחרים שחבלו בו חייבים, משום שאסור לחבול בכל אדם. אז מסקנת הגמרא עד עכשיו היא שאדם רשאי רק לבייש את עצמו, אבל אינו רשאי לחבול בעצמו כפי שמבואר במשנה. ועל כך מקשה הגמרא, וכי אכן הדין הוא שאין אדם רשאי לחבול בעצמו? והתניא, הרי שנינו בברייתא במסכת שבועות דף זך עמוד א', יכול הייתי לומר שאדם שנשבע לערע בעצמו ועבר על שבועתו ולא הרע לעצמו, יהיה פטור מקורבן הנאמר במי שעובר על שבועתו. תלמוד לומר, לכך מלמדנו הפסוק שנאמר בשבועת ביטוי, ספר ויקרא פרק ה' פסוק ד', או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים לערע או להיטיב. מה הטבה כשדיברה התורה על אדם שנשבע להיטיב לעצמו, הכוונה רק לדבר הרשות? שהרי אם ההטבה כרוכה בביטול מצווה, אין זו הטבה. וכגון אם היה נשבע להיטיב לעצמו שיוכל, אך על ידי כן יבטל מצווה, כגון יוכל ביום הכיפורים או חמץ בפסח, הרי אין זו הטבה, משום שעל ידי שמבטל את המצווה הוא גורם רעה לנפשו. כך מסבירה ששם במסרת שבועות, אף הרעה כשדיברה התורה על אדם שנשבע להרע לעצמו, אף היא בעניין דבר הרשות, וממילא, אבי לחייב אף את הנשבע להרע בעצמו ולא הרע, שהוא חייב קורבן שבועה משום שעבר על שבועתו. מבינה הגמרא שכוונת הברייתא שנשבע להרע בעצמו, היינו לחבול בעצמו, ועל זה אמרה שהוא רשות. והנשבע לעשות כן ולא עשה, הרי הוא עובר על שבועתו. אם כן מבואר, שאדם רשאי לחבול בעצמו, ולא מצינו שרבי עקיבא חלק על כך, ומשמע שמודל הזה, ולא כמו שנקט במשנתנו, שאסור לאדם לחבול בעצמו. תרץ לגמרא, אמר שמואל, לעולם אין אדם רשאי לחבול בעצמו, כפי שאמר רבי עקיבא במשנה. והברייתא שאמרה שאדם רשאי להרע לעצמו עוסקת בשבועה, כגון נשב בתענית, דהיינו שנשבע להתענות בזמן מסוים, שהרעה כזו אדם רשאי להרע לעצמו, אבל לחבול בעצמו אינו רשאי. בהמשך הברייתא שם מבואר, שהנשבע להרע לאחרים בעבר על שבועתו ולא הרע להם, הרי הוא פטור, כיוון שהפסוק עוסק רק בשבועה על דבר רשות, ואין לאדם רשות להרע לאחרים. מקשה הגמרא מזה על תירוצו של שמואל בביאור הברייתא. מקשה הגמרא, האם להרע הכוונה להישב בתענית, בהכרח לפרש. דקוותי בדומה לזה, תאמור בסיפה של הברייתא לגבי הרעת אחרים, שהנשבע לעשות כך לאחרים ולא עשה, פטור. וגם בזה הכוונה היא שנשבע לו שיבם בתענית, וקשה על הפירוש הזה. אחרים ממוטיב לו בתעניתה? וכי בידו הדבר להושיב אחרים בתענית או לחייבם לצום? וכיוון שאין זה בידו, הרי זו שבועת שווא שפטור מקורבן שבועת ביטוי. מתרץ לגמרא אין, אכן יכולו להושיב אחרים בתענית על ידי דמהדק להוא באינדורנה, שסוגרם ונועלם בחדר ואין להם מה לאכול שם ואינם יכולים לצאת משם כדי לאכול במקום אחר. מקשה הגמרא וכי אפשר שכוונת הברייתא בהרעת אחרים שהיא להושיבם בתענית? בתניא הרי שנינו שם בברייתא איזהו הרעת אחרים שהנשבע עליה אין שבועתו חלה, כגון שאמר בשבועתו עקה פלוני והפצע את מוחו, הרי שהכוונה לחבלה ממש, וכיוון שלגבי הרעת אחרים מפורש בברייתא שהכוונה לחבלה, בהכרח שגם האמור בה בנשבע להרע לעצמו הכוונה לחבלה ממש, וחוזרת הקושייה שמהברייתא הזו מוכח שאדם רשאי לחבול בעצמו ויכול להישבע על כך, ואילו במשנתנו שנינו בדברי רבי עקיבא שאין אדם רשאי לחבול בעצמו, חוזרת בה הגמרא מדבריה עד עכשיו שלדעת רבי עקיבא יש חילוק בין בושת שאדם רשאי לבייש עצמו לבין חבלה ממש שאסור לאדם לחבול בעצמו, ומתרץ לגמרא תירוץ אחר לסתירת המשנה בה מבואר שאין אדם רשאי לחבול בעצמו לבין הברייתא בה מבואר שאדם רשאי לחבול בעצמו. מתרץ לגמרא אלא התירוץ לסתירת המשנה עם הברייתא הוא שנידון זה האם אדם רשאי לחבול בעצמו או לא, תנאי זה שנוי במחלוקת תנאים בדעת רבי עקיבא. דאיקא למאן דאמר שיש תנא הסובר אין אדם רשאי לחבול בעצמו, והוא רבי עקיבא במשנתנו, ואיקא למאן דאמר ויש תנא הסובר שאדם רשאי לחבול בעצמו, והוא שנה זאת בברייתא הראשונה שהביאה הגמרא לעיל בדף צד א' עמוד א', וכדעה זו שנויה גם הברייתא בעניין שבועה. מבררת הגמרא מאן תנא דשמא תלי דאמר אין אדם רשאי לחבול בעצמו, מי הוא התנא שיש לשמוע ממנו שהוא אומר שאין אדם רשאי לחבול בעצמו? ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל אל התנא היא שלמרות שרבי עקיבא אמר במפורש במשנה שאין אדם רשאי לחבול בעצמו, מכל מקום, כיוון שנתבהר עכשיו שנחלקו תנאים בדעת רבי עקיבא, האם אדם רשאי לחבול בעצמו, מברר את הגמרא מי הוא התנא שסובר כך בדעת רבי עקיבא. מברר את הגמרא אילא אם האי תנאו, אם נאמר שהוא התנא ששנה את הברייתא דלהלן דתניא. שנינו בברייתא, כתוב בפסוק בספר בראשית פרק ת' פסוק ה' ואח את דמכם לנפשותיכם אדרוש. רבי אלעזר אומר שיש לדרוש את הפסוק כך, מיד נפשותיכם, מאיתכם בעצמכם, אדרוש את דמכם, אם תהרגו את עצמכם. ומכאן המקור לאיסור להרוג עצמו לדעת, שאמר הקדוש ברוך הוא לבני נוח, אף על פי שיתרתי לכם נטילת נשמה מן הבהמה, מכל מקום אדרוש את דמכם, מהשופך דם עצמו. כך מפרש רשי שם בספר בראשית. יש לומר שאף חבלה בכלל האיסור הזה, שאין אדם רשאי לחבול בעצמו. דוחה הגמרא ואומרת, ודיל מקטה לשייני. שמה סבר רבי אלעזר שאדם רשאי לחבול בעצמו, אלא שסבר ששונה הדין לגבי מיטה, שבזה החמירה התורה שאסור לאדם להרוג את עצמו. מביאה הגמרא ברייתא אחרת ממנה ניתן ללמוד מיהו התנא שסובר שאסור לאדם לחבול בעצמו, אלא אומרת הגמרא אי תנא הוא, התנא ששנה את הברייתא דלהלן סבר שאין אדם רשאי לחבול בעצמו, דתניא שנינו בברייתא מקרעין על המת, יש מצווה לקרובי המת לקרוע את בגדיהם מתוך צער ואבלות על מותו. במסכת מועד קטן בדף חב דלת למדו חיוב לקרוא על מת שנאמר במיטת בני אהרון, שאמר משה לאהרון ובניו הנותרים ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו, ולמדו מזה שדווקא הכהנים הוזרו בכך, אבל אחר שאינו קורא חייב מיטה. נחלקו הראשונים האם הוא חיוב מן התורה או רק מדרבנן, והפסוק הוא רק אסמכת. אז אם כן נאמר בברייתא מקרין על המת ולא מדרכי האמורי, ואין בכך משום דרכי האמורי שאף הם נהגו כך. יש איסור ללכת בדרכי האמורי ולנהוג במנהגיהם, שנאמר ובחוקותיהם לא תלכו. אז קריאת הבגדים על המת, אין בכך בשום דרכי האמורי. ועל אף היתר הזה אמר רבי אלעזר, שמעתי שהמקרע על המת יותר מדי, היינו יותר מהכפי הראוי, לוקה מכת מרדות מדרבנן משום האיסור של בל תשחית. מבואר מכך שאין אדם רשאי להשחית את בגדיו, אם כן, כל שכן שאסור לאדם להשחית את גופו, וזהו התנה שסבר שאסור לאדם לחבול בעצמו. דוחה הגמרא ואומרת, ודילמה בגדים שייני. ייתכן שאף רבי אלעזר סובר, שאדם רשאי לחבול בעצמו, ומה שאמר שאסור להשחית את בגדיו יותר מכפי שצריך, זה משום ששונה דין הבגדים לעניין זה דפסיידא דלא אדרו, שהשחטתם היא הפסד שאי אפשר להשיבו, אבל חבלה שאדם חובל בעצמו יכולה להתרפא. וייתכן שמטעם זה סבר שכן מותר לאדם לחבול בעצמו. כי עד רבי יוחנן קרי למאני מכבדותה, כפי שמצינו שרבי יוחנן היה קורא לבגדיו, מכבדות משום שהם מכבדים את בעליהם הלובש אותם. וכיוון שכבודו של אדם תלוי בבגדיו, נמצא שהבגדים חשובים מגופו של אדם וצריך לשמור עליהם יותר ממה ששומר על גופו. ושהבגדים חשובים יותר מגופו של האדם, אומרת הגמרא במסכת תענית בדף זין, מי נתלה במי? הרי קטן נתלה בגדול. ורב חיסדא כדאבה מסגי בני איזמה ואיגי, כשהיה עובר בין הקוצים והברקנים, מדללו למעני, היה מרים את בגדיו לאחורי כתיפיו, כדי שלא ייקרו מחמת הקוצים ולא חשש שמה יפצעו את גופו. ואמר לבאר את מעשיו, זה מעלה ארוחה, הגוף יכול להתרפא מפצעי הקוצים, וזה אינו מעלה ארוחה, הבגדים שנקראו אינם חוזרים להיות שוב שלמים. למבואר מדבריו שאדם רשאי לחבול בעצמו ולא רשאי לאבד ממונו. כך אומר הרמה. מבארת הגמרא אלא ודאי איתנה הוא התנה שסבר שאין אדם רשאי לחבול בעצמו, הוא התנה ששנה את הברייתא דלהלן. דתניא שנינו בברייתא המופיעה במסכת נזיר בדף י"ט עמוד א', אמר רבי אלעזר הכפר ברבי. רבי אלעזר הכפר הגדול, מה תלמוד לומר, מה בא ללמדנו הפסוק שנאמר בקורבנות נזיר תמי ספר במדבר, פרק ו' פסוק י"א, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, שמפורש בפסוק שהנזיר חטא בנפש האדם, ולכן מביא קורבנות, ולכאורה קשה, וכי באיזה נפש חטא הנזיר הזה שצריך להביא קורבנות, ולמרות שמובן שהוא חטא בכך שלא נזהר ונטמע כשהוא נזיר, אבל היות וזה קרה לו פעם אחת שהוא נטמע והוא דואג שלא יטמע בשנית כדי שתהיה קצבה לנזירותו ותסתיים לבסוף, נמצא שיש בידו מצווה ויצא הפסדו שנטמע בשכרו שמביא עכשיו קורבנות כמשפטם, ומעטה ישמור על עצמו שלא יטמע שוב, ומדוע הוא חוטא? כך מבאר את קושיית הגמרא רבינו ישעיה בשיטה המקובצת, וכי באיזה נפש חטא זה, אלא חטאו הוא שצייר את עצמו במה שקיבל על עצמו נזירות, ובכך אסר עצמו מן היין. והרי אין מצווה לאדם לצייר את עצמו מן היין, כמבואר במסכת אוריות בדף י' עמוד א', שאין זה סנוי לצדיקים לאכול בעולם הזה, ונמצא שחטא בנפש של עצמו ולכן מביא קורבן. וכיוון שכן, הרי אפשר ללמוד את הדברים בקל וחומר, ומה נזיר זה שלא צייר את עצמו אלא מן היין? מכל מקום הוא נקרא חוטא, המצייר עצמו מכל דבר, דהיינו המסגף עצמו בתענית, במקום שאין בצורך, על אחת כמה וכמה שנקרא חוטא. מכאן למדנו שלדעת רבי אלעזר הכפר אסור לאדם לחבול בעצמו, שהרי אסור לו אף לצייר את עצמו על ידי תענית. אומר המאירי באיסורו ומדברי סופרים, ועובר עליו לוקה מכת מרדות, ומה שלמדו בגמרא מנזיר שעבר על האיסור לצייר עצמו מן היין, זה אסמכת בעלמא לדין הזה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, קוצץ נטיותיו, אדם הקוצץ נטיותיו שלו אף על פי שאינו רשאי פטור, ואחרים חייבים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הקוצץ נטיותיו של חברו, תני שנה רבה בר בר חנה, ברייתא קמי דרב לפני רב, טען אדם לחברו, שורי הרגת או שטען לו נטיעותי קצצת, וחברו ישיב לו על טענת הריגת השור, נכון הדבר שהרגתי את שורך, אבל אתה אמרת לי להורגו, ועל טענת קציצת הנטיות השיב, אתה אמרת לי לקוצצו, נאמן הנתבע שאכן בעל השור אמר לו להורגו, שבעל הנטיות אמר לו לקוצצן, ופטור מלשלם לו. כאשר שמע רב את הברייתא הזו, אמר לי לרבא בר בר חנה, אם כן שהנתבע נאמן בטענתו שהרג וקצץ בהוראת התובע, לא שווק תחיי לבירייתא, אינך מניח לאנשים לחיות, משום שכל אחד שישחית לשני חפץ, יטען שבעל החפץ אמר לו לעשות כן. וכי כל כמיני, האם יש נאמנות לכל אחד לטעון כך? הרי יש לנו ללכת אחר עומדן בני אדם, שאין אדם אומר לחברו לעשות כן. אמר לרבא בר בר חנה לרב, איסמי, האם איתם זה צריך אני להסיר את הברייתא הזו לגמרי מגרסתי? אמר לי, ישיב לו רב, לא. אלא תתרגם את ניתח, תפרש את הברייתא הזו בשור העומד להריגה, או כגון שהמית. ובאילן העומד לקציצה, כגון שנטעו לעבודה זרה, או שהיה נוטה לרשות הרבים, וירא בעל האילן שיפול על אדם העובר שם ויהרגהו. שבאופנים אלו נאמן הנתבע שבעל השור והאילן אמר לו להרוג ולקצוץ. ואומר הרעבד, וכגון שהעידים ראו אותו, אבל אינם יודעים אם אכן אמר לו לעשות כן או שחטף לו את המצווה, ונאמן לומר שאמר לו לעשות כן. מקשה הגמרא יחי, אם אכן מדובר בברייתא בשור העומד להריגה, או באילן העומד לקציצה, מה היא קטעין לי? מה טען בעליהם להורג או לקוצץ? שהרג את שורו, קצץ את נטיותיו וישלם לו? הרי הם עומדים לכך. אז מה פתאום שישלם ההורג או הקוצץ? מתרץ את הגמרא דאמר לבעל השור, והנטיות, אנא באינה למעבד המצווה, אני רציתי לעשות את המצווה הזו, ותשלם לי על שהפסדת אותי בכך מקיום המצווה. כפי ששנינו שהחוטף מצווה מחברו צריך לשלם לו. לתניה שנינו בברייתא במסכת חולין בדף פז עמוד א', נאמר בעניין שחיטת חיה או עוף של חולין לאכילה בספר ויקרא פרק י' ז' פסוק י' ג', ושפך את דמו וכיסהו באפר. ומסמיכות מצוות השחיטה שהיא שפיכת הדם למצוות כיסוי הדם באפר דורשים, שמי ששפך את הדם, דהיינו השוחט, הוא גם יחסה אותו באפר. ומעשה באחד ששחט חיה או עוף לאכילה, וקודם שהספיק לחסות את הדם כדם חברו וכיסה את הדם. וכי יבוא רבן גמליאל המכסה שחטף את המצווה מיד חברו, ליתן לו 10 זהובים בשכר המצווה. ומסקנת הגמרא במסרת חולין שם, שזהו שכר ברכת המצווה. ועל זה אומרת הברייתא הראשונה, שאם הלדבא טוען שהרג או קצץ בהוראת התובע, הרי הוא פטור מלשלם 10 זהובים בשכר המצווה. משום שיש לומר, שוודאי דיבר אמת, כיוון שעומד הדבר לכך, אין בעליו מקפיד כל כך אם אחר יעשה זאת, אף שזו מצווה מוטלת עליו. ומה שכעת טוען התובע מדוע עשה כן, הוא משום ששכח שאמר לו לעשות כן. אגב, העיסוק בקוצץ נטיות של אחרים מביאה הגמרא את דברי האמוראים בעניין קציצת אילנות. נאמר בתורה בספר דברים פרק כ' פסוקים י' וכ', כי תצור אל עיר ימים רבים ללחם עליה לתופסה, לא תשחית את תאיצה, לנדוח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכלו, אותו תשחית, וחרדת ובנית המצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה עד רידתה. ולומדים מן הפסוקים הללו שאסור לקצוץ כל עינן המוציא פירות למאכל. דנה הגמרא בשיעור ואופני האיסור הזה, אמר רב דיקלה דטען קבא, כל עץ דקל שכשגדלים פירותיו הוא טוען קו פירות, אסור למקצצה, אסור לקוצצו כדין אילן מאכל. קו זו מידה בתורה ויש בה 4 לוגים, ובכל לוג יש 6 ביצים, ונמצא שיש בקו 24 ביצים. מייטי ומקשה הגמרא ראשנינו במשנה במסכת שביעית פרק ד' משנה י', כמה יהיה בזית, כלומר כמה זיתים יוכל לטעון העץ ולא יקצצו משום איסור קציצת אילני מאכל, רובע קו, דהיינו לוג. ומבואר מן המשנה שאף אם יכול לטעון שיעור מועט מקו פירות, אסור לקצוץ את האילן ולא כדברי רב. וכתב הרמי סרקסטה ששיעורים אלו הם הרווח שיש לו מפירות אלו יותר על ההוצאה שיש לו עליהם. זאת אומרת שאם האילן טען קו, או כפי קושיית הגמרא כעת, רוב הקו של פירות שמהווים רווח, אז אסור לקצוץ את האילן. מתרץ את הגמרא שייני, זיתים וחשיבי, שונה הדין בעץ הזיתים, משום שזיתים הם פירות חשובים, ולכן אפילו בשיעור מועט של רוב הקו, חשוב ואסור לקוצצו. אבל דקל הוא פחות חשוב מזיתים, ולכן אמר רב שרק כשיכול לטעון קו שלם מפירותיו, אסור לקוצצו. ורבי חנינה מבאר את הסכנה בקציצת אילני מאכל, אמר רבי חנינה, לא שכיב שפחת ברי, לא מת שפחת בני, מפני שום אבון, אלא משום דקת תאנתה בלא זימנה. קצץ אילן של תאנה קודם שהגיע זמנו להיקצץ. דהיינו שלאחר שהעץ מתייבש ושוב אינו מוציא פירות, מותר לקוצצו. אלא שעץ זה עדיין היה ראוי להוציא פירות, מסביר השיטה מקובצת בשם גאון. מקבילה הגמרא את האיסור הזה, אמר רבי נבים, היה אילן הראוי לטעון פירות מאכל מעולה בדמים, שהיו דמיו יקרים יותר לבניין משוויו לגידול פירות, מותר לקוצצו לצורך הבניין, מפני שאין זו השחתה. מביאה הגמרא ראיה לכך מברייתא, תניא נמי אחי, שנינו דין זה גם בברייתא. כתוב בפסוק בעניין קציצת האילנות, רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרטת, ולכאורה תיבות תדע כי לא עץ מיותרות, שהראיה צריך להיות כתוב רק אשר לא הוא מאכל, דהיינו שאינך צריך אותו כדי לאוכלו, אלא יש לדרוש מן הפסוק כך, רק עץ אשר תדע זה אילן מאכל, כלומר שאם אתה יודע שהאילן היחיד הקרוב למקום המצור הוא אילן מאכל, ואינך יודע על אילן סרק אחר קרוב ממנו, יכול אתה לקחתו לבניית המצור. והיינו דווקא באילן מאכל העומד על המיצר, דהיינו קרוב לגבול, אבל אם הוא רחוק משם אסור לקוצצו, אף אם אין שם אילן סרק, אומר המאירי בשם רבותיו. ממשיכה הברייתא בדרשת הפסוק, כי לא עץ מאכל הוא, זה אילן סרק, כשאין צומחים עליו פירות כלל, שאתה יכול להשתמש בו תמיד לבניית המצור. ואם יקשה על הדרשה הזו, וכי מאחר שסופו של הפסוק לרבות כל דבר, שהרי הפסוק מרבה יותר לקצוץ לבניית המצור אפילו אילן מאכל, אם לא מצא קרוב למצור אלא אותו, אז אם כן, מה תלמוד לומר? מה בא ללמדנו הפסוק בתיבות, כי לא עץ מאכל שמשמעו לרבות אילן סרק דווקא? יש לתרץ שהכתוב בא ללמד שלצורך בניית המצור יש להקדים קציצת אילן סרק לקציצת אילן מאכל. שאם יש אילן סרק הקרוב למצור, עליו להשתמש דווקא בו ולא באילן המאכל. ורק אם אין כלל אילן סרק קרוב למצור, יכול להשתמש באילן המאכל. ממשיכה הברייתא, יכול היית לומר שאפילו אם אילן המאכל מעולה בדמים לבניין יותר משוויו לגידול פירות, גם אז יש להקדים קציצת אילן סרק לקציצת אילן זה לבניית המצור. משום שכתוב כי לא עץ מאכל הוא, לכך תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בהוספת המילה רק בתחילת הפסוק, למעט שאין להקדים אילן סרק למאכל בכל האופנים, אלא רק שהרווח מגידול פירותיו של אילן המאכל שווה לרווח מהשתמשות בו לבניין. אבל אם דמיו לבניין יקרים יותר מהדמים שירוויח בגידול הפירות, מותר להקדים לקוצצו לצורך המצור. מביאה הגמרא מקרים שבהם התירו חכמים לקצוץ אילנות משום הפסד ממון. מספרת הגמרא מעשה בשמואל, דאייתי להריסי תמרי, שהביא לו הריסות תמרים מדקל הגדל בשדהו, אכיל טעים והוא טעם עד החמרה, אכל מהם שמואל וטעם בתמרים טעם יין, אמר לי שמואל להריסו, מהי היי? מה זה הדבר הזה, מדוע אני טועם בתמרים טעם יין? אמר לי, ישיב לו הריס, בין נגופה נקיימה, הדקלים שבהם גדלו התמרים הללו עומדים בין הכפנים ומקבלים מהם את טעם היין הנמצא בתוך הענבים. אמר שמואל להריסו, כיוון למכך שבחמרה כולי, כיוון שהדקלים מכחישים את הכפנים כל כך עד שאפשר להרגיש בתמרים הגדלים ביניהם את טעם היין, לכן למחר הייתי למקוריו. מחר כשאתה מביא לי פירות מן השדה, אביא לי את מקור הדקלים ועיקרם, כלומר תעקור לגמרי את הדקלים מפני שמפסידים את הכפנים. מעשה נוסף בעניין הזה, רב חיסדא הלך בין שדותיו, חזה תעלי בין גופני. ראה דקלים קטנים גדלים בין הגפנים, אמר לי להריסי, אמר רב חיסדא להריסו, אקרינו. תעקור את הדקלים הללו משום שמפסידים את הגפנים. ואף שמפסידים לנו את הדקלים מכל מקום, גופני כאן נדיקלי. מדמי היין הנמצא בענבי הגפנים, יהיה אפשר לקנות קרקעות ולגדל בהם דקלים, שהרי הרווח ממכירת היין הוא מרובה. אבל אם יפסדו הגפנים לגמרי מחמת הדקלים וירצה לקנות קרקעות כדי לגדלם שוב, לא אוכל למכור את הדקלים ולקנות בדמיהם קרקעות, משום דדיקלי לא כאן ניגופני, שדמי הדקלים מועטים ואינם מספיקים כדי לקנות בהם קרקעות ולגדל בהם כפנים. וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וריאה, הגענו למשנה בדף צדי בית עמוד א'. המשנה מבארת שאין די בתשלום הממון שמשלם המזיק לניזק, אלא עליו להוסיף ולבקש מהניזק שימחל לו. אומרת המשנה, אף על פי שהוא, שהמזיק את חברו נותן לו, משלם לניזק את החמישה דברים האמורים לאל, שהם נזק צער, ריפוי שבט ובושת, אין אבון נמחל לו למזיק עד שיבקש ממנו מחילה על הצער בדאגה מהבושה שגרם לו. משום שתשלום הצער שבחמישה דברים הוא על צער המכה, שעומדים כמה אדם רוצה לתת כדי שהמכה שנעשתה בו תעשה ללא צער וכאב. אבל על הצער שדואג על בושתו אינו מוכל אפילו לאחר שישלמו לו ממון עד שירצו הוא. כך אומר רשי, אבל השיטה מקובצת פירש שהכוונה היא על צער הגוף, ומשום שאדם לא מוכל על צער גופו בעד בצע כסף. אומרת המשנה שנאמר בדברי השם לאבי מלך, כאשר צייר את אברהם ולקח את שרה אשתו בספר בראשית פרק ח' פסוק ז', ועתה השב אשת האיש כי נביאו והתפלל בעדך וחיה. כלומר, אף לאחר שתשיב את שרה, תבקש מאברהם שימחל לך בלב שלם כל כך עד שיתפלל בעדך. כלומר, מה שנאמר והתפלל בעדך, לא היה הציווי לאבי מלך לבקש מאברהם להתפלל עבורו, אלא הציווי היה שירבה לפייסו עד שיתפלל עליו מעצמו. ולא התוספות יום טוב ביאר, שהציווי היה לבקשו שיתפלל בעבורו, אלא שנכלל בזה גם ציווי לפייסו, כי מי פתי יבקש מאדם שיתפלל עליו, שלא יענש על מה שחטא כנגדו ולא יפייס אותו תחילה. והמהרש"א כתב שהראיה שחייב לפייס את חברו היא מזה שהשם לא אמר לאברהם להתפלל בעד אבי מלך, אלא לאבי מלך אמר כן שיפייס את אברהם עד שימחל לו והתפלל בעדו. והראב"ד כתב שהראיה היא מהמשך הפסוקים, שמשמע שאף על פי שאבי מלך החזיר את שרה ואף נתן לאברהם המון רב צאן ובקר בעבדים ושפחות באלף כסף, לא התרפא עד שמחל לו אברהם והתפלל עליו. אומרת המשנה, ומיניים שאם המזיק פייס את הניזק ואף על פי כן הניזק לא מחל לו, הרי שהוא הניזק נקרא אכזרי, על שאינו חושש שחברו יענש בסיבתו, שנאמר והתפלל אברהם אל האלוקים והרפא אלוקים את אבי מלך, הרי שאברהם חשש לכך שלא יענש אבי מלך בסיבתו, ולכן התפלל על רפואתו, וכל שאינו נוהג במידת הרחמים שירושה לנו מאברהם אבינו, הרי הוא אכזרי. כך מסביר המאירי. עוסקת עכשיו המשנה במקרים שבהם אדם מזמין את חברו להזיק לו או לזולתו. האומר לחברו, שמה את עיני, או קטע את ידי, או שבור את רגלי, וכך עשה החייב החובל לשלם אף על פי שהנכבל אמר לו לעשות כך, ואף אם אמר לו שיעשה כן על מנת לפתור, שיהיה פטור מלשלם לו על נזקו חייב החובל בחמישה דברים. ולכמן בדף צד ג' עמוד א', תביא הגמרא מחלוקת המוראים בסיבת הדבר שאף על פי שמחל למזיק הוא חייב לשלם. רב ששת אמר משום פגם המשפחה, אין כוונתו של אדם למחול ואף אינו יכול למחול על נזקים שבגופו, ורבה אמר שמתוך צער או כעס, אדם אומר כן, אבל אינו גומר בדעתו למחול על נזק שבגופו. ולא רבי יוחנן אמר שמדובר במשנה שהנכבל השיב לחובל בלשון תמיה, כן? וכי סבור אתה להיפטר? אבל אם השיב לו בניחותא, אכן הוא פטור. אומרת המשנה, ואם אמר לחברו קרא את כסותי או תשבור את קדי וכך עשה חייב המזיק לשלם, אבל באופן זה, אם אמר שיעשה כן על מנת לפתור, פטור המזיק מלשלם. אמנם אין הדברים אמורים אלא כשאמר לחברו להזיק את גופו או את ממונו. אבל אם אמר לחברו עשה כן לאיש פלוני, אפילו אם אמר לו שיעשה כן על מנת לפתור שיהיה פטור מלשלם, חייב המזיק לשלם. בין אם אמר לו שיזיק בגופו של איש פלוני שיסמת עינו, יקטע את ידו או ישבור את רגלו, ובין אם אמר לו שיזיק בממונו שיקרא את כסותו או ישבור את קדו, בכל אופן, חייב המזיק לשלם. זו היה המשנה שלנו בדף צד ב' עמוד א', וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמוד תורתנו בדף צד י' א', במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כמה שיעור הבור לחיוב לעניין נזק? שאלה שנייה, מדוע אם עיקה כנגד אוזנו של העבד על הכותל ונתחרה שאינו יוצא בזה לחירות? שאלה שלישית, הם חייבים על ביוש בדברים ומניין? שאלה רביעית, האם מותר לאדם לבייש או לחבול בעצמו? שאלה חמישית, מדוע פטרה הברייתא כשהמזיק אומר אתה אמרת לי לקוצצו? והשאלה האחרונה על דף צדי א', מדוע הקוצץ נטיות חברו חייב? הרי חייב מלכות משום שקצץ אילנות טובים, והכלל הוא שאינו לוקה ומשלם. התשובה בתוספות. אלה מוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף צד י' במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו עם מפעל המשנה יומית, קביעות השתי משניות בכל יום. יהיה תלמודנו במשנה היומית לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. אוחזים עלו במסכת כתובות פרק ח' משנה ו'. עוברת המשנה לדון בזכויות של יבם בנכסי יבמתו בזמן שהיא עדיין שומרת יבם, דהיינו שהיא זקוקה לייבום וטרם נתייבמה או חלצה. אומרת המשנה שוברת יבם שנפלו לנכסים בירושה מודים בית שמאי ובית הלל שנחלקו לאל במשנה א' לגבי נכסים שנפלו לאישה משנתערסה, שבמקרה זה מוכרת ונותנת וקיים. רשאית שומרת היוון למכור או לתת במתנת הנכסים הללו, והקניין שלה קיים ואין היוון יכול לבטלו, אף על פי שבכך נפקעת זכותו לאכול פירות לאחר האיבום. מתה שומרת היוון בטרם נתייבמה או חלצה, מה יעשו בכתובתה בחיובי הממון הכתובים בשטר הכתובה שכתב לבעלה הראשון, שהן עיקר כתובה, תוספת כתובה בנכסי צון ברזל, ובנכסים הנכסים והיוצאים ממה נכסי מלוג, מי יורש אותם? בית שמאי אומרים בנוגע לנכסי מלוג יחלוקו יורשי הבעל היוון ממיורשי האב משפחת האישה, משום שלגבי נכסים אלו נחשבת היבמה כספק נשואה ליבם ומספק יש לחלוק את הנכסים בינו לבין שאר יורשי האישה. ובית הלל אומרים נכסים נכסי צאן ברזל נשארים בחזקתם ברשות מי שהיו אצלו עד עכשיו, וכתובה, היינו עיקר הכתובה ותוספתה, נשארת בחזקת יורשי הבעל, ואין יורשי האישה יכולים לגבותן מכיוון שלא ניתנה כתובה להיגבות בחיי היבם, ואילו הנכסים היוצאים ממה נכסי מלוג נשארים בחזקת יורשי האב. מסכת כתובות פרק ח' משנה ז', היבם יורש את כל נכסי אחיו המת, אבל הם משועבדים לכתובת היבמה, ולכן אין היבם רשאי למוכרם, שאינו זכאי אלא באכילת פירותיהם. כך הדין הפשוט לגבי קרקעות. דנה המשנה, בדין מטלטלין שונים שהניח המת. אומרת המשנה, אם הניח אחיו של היבם, דהיינו הבעל שמת מעות, אין היבם רשאי להוציאן אלא ילקח בהם קרקע, והוא היבם אוכל פירות מהקרקע. וכן אם הניח המת פירות התלושים מן הקרקע, אין היבם רשאי לאוכלם אלא ימחרו, וילקח בהם בדמיהם קרקע, והוא אוכל פירות מהקרקע. אלו הם דברי רבי מאיר הסובר, שגם מטלטלין משועבדים לכתובה ולכן אין היבם רשאי לחלות את הקרן שלהם. אבל זכאי בפירותיהם, ואם מניח המת פירות המחוברים בקרקע, אמר רבי מאיר, אף אילו משועבדים לכתובה, כי יגדלו ברשות המת, ולפיכך שמין אותן עומדים את ערך הקרקעות בשעת הירושה כמה הם יפים, כמה הם שווים בפירות עם פירותיהם, וכמה הם יפים בלא הפירות. והמותר, ההפרש שבין שתי השומות הללו שהוא ערך הפירות, ייתן לה יבם דמים כנגדו, וילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות מותה הקרקע. חכמים חולקים ואומרים, אם מניח המת פירות המחוברים בקרקע שדינם כקרקע, הרי הם שלו, צריך לומר שלה. דהיינו, הם אכן משועבדים לכתובת היבמה, ואין היבם יכול לחלותם, כמו שאמר רבי מאיר. אבל, אם מניח פירות התלושים מן הקרקע שמטלטלין, הדין הוא שכל הקודם להחזיק בפירות אלו, היבם או היבמה, זכה בהם, כדי להלן. אם קדם הוא היבם להחזיק בפירות לפניה, דהיינו שלא יספיק לתפוס אותם בחיי בעלה, זכה בהם היבם לגמרי, ורשאי לחלות את קרנם, כי בסתם שלא תפסתם האישה, אין מטלטלין משתעבדים לכתובה, ורק אם קדמה היא ותפסה את הפירות לשיעבוד כתובתה עוד בחיי בעלה, אז היא לקח בהם קרקע והוא היבם אוכל פירות ואינו רשאי לחלות את הקרן. כי בחגון זה משתעבדים גם מטלטלין לכתובה. מביאה המשנה דיני היבמה לאחר היבום. כן עשה לאחר שכנס היבם את יבימתו בביאה, הרי כי אשתו לכל דבר ונוהגים בה כל דיני האישות ודיני הממון שיש בין כל בעל ואישה. ובלבד חוץ מאשר לעניין זה שתהיה כתובתה על נכסי בעלה הראשון, שאינה גובה כתובתה אלא מהנכסים שהיו של בעלה הראשון, והיבם ירש אותם. ואילו שאר נכסי היבם אינם משתעבדים לכתובתם, מה שאין כן בנישואין רגילים שכל נכסיו של הבעל משועבדים לפיראון הכתובה. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, כ"ב בשבט תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי הלאו, דף צדי א', במסכת בבא קמא. מרחק ארבעה שבועות מסיום מסכת בבא קמא על קי"ט דפיה, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור אמליה וחולמין למיטב. מחר יום שישי, חג בשבט, חג ג' בשבט, ערב שבת קודש, פרשת יתרו, ושבת מברכין את ראש חודש אדר א', הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לססון ולשמחה, לרפואות ישועות ונחמות, בחולמין למיטב, תשפ"ד ד', ונלמד כהרגלנו אותו בסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, הדפים צדי ב' וצדי ג' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.